בפעם שעברה ניסינו לנסות להתחיל לפצח את החידה של שמשון, שהיא בלי ספק מעוררת המון המון שאלות והרבה תהיות, וגם בלי ספק היה כאן איזה משהו בדרך של, שלא הלך כמו שצריך, שהשתבש. זה ברור שזה לא היה התכנון המקורי ששמשון יתפס וילחד וכו'. אז ניסינו לסרטט כמה כיוונים, ננסה להם איזה חזרה בקצרה, ואז היום בעזרת השם ננסה לראות איפה הדברים, קצת השתבשו אולי. הטענה שאנחנו טוענים הייתה בעצם ששמשון הוא שופט ייחודי לתקופה ייחודית. התקופה הייחודית היא תקופה שבה עם ישראל מאוד מאוד חלש, ואין לעם ישראל מספיק כוח בעקבות כל המכות והחבטות של תקופת השופטים לכל אורכה. אנחנו נמצאים כבר לקראת סופה. אין לעם ישראל כוח, אפילו את הכוח המינימלי הזה, להעמיד מנהיגות ולעמוד מאחוריה. שגם זה דורש איזשהו אומץ, איזושהי יכולת עמידה. גם את זה אין להם. ובמצבים כאלה ההנהגה האלוהית משתנה. מי ההנהגה האלוהית שדורשת וטובעת, אבל תמיד שאתה דורש, אתה יוצא מכת הנחה שיש בצד השני מישהו שגם יכול להגיב לדרישה ולשנות את פעולתו בהתאם. אבל ברגע ההנהגה האלוהית מכריעה, הרמח"ל מדבר על זה הרבה בדרך השם ועוד מקומות, שזהו, כשל כוח הסבל, אז ההנהגה האלוהית משתנה. כעת הקדוש ברוך הוא עסוק בלהגן על עם ישראל, עד שיתוששו, עד שיהיה להם כוח, ושוב אפשר יהיה לבוא אליהם בדרישות ובתביעות. כחלק מן ההגנה הזאת, כרגע מעמיד עם הקדוש ברוך הוא שופט, שהוא לא שופט. כלומר, הוא יפעל לטובתם של ישראל בעיקר במישור הביטחוני, אבל אף אחד לא יזהה שהוא באמת פועל כמנהיג. לא עם ישראל יזהה אותו, לפחות לא בהתחלה, כמנהיג שלהם, ומאלה גם לא הפלישתים יזהו אותו, הכל יהיה כל מיני רקעים רומנטיים כאלה ואחרים וכו' וכו'. רק כדי לאשש את הטענה הזאת, שכרגע טענו, הזכרנו זה כבר כמה פעמים, אני אתן לזה דוגמה אחת, בסדר? בספר מלכים, ב' פרק תתוו, כתוב את הפסוק הבא, פרק י' ד'. בשנת 15 שנה למציאו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה, שזו תקופה ארוכה מאוד. היה שרה בעיני אדוני, לא שר מכל חטות ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל. אבל, למרבה ההפתעה, הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה. כלומר, היה לו הצלחה צבאית כבירה. איך? כי דבר אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגד חפר. למה? כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. רואה שאין להם כוח, זהו, כבר הם איזה. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. אז ממש מה שטענו, והפסוק הזה, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, זה ציטוט. של איזה פסוק? איפה? בשירת האזינו. תסתכלו רגע בשירת האזינו, בספר דברים, שהיא שירה בעצם שמתארת את ההיסטוריה של עם ישראל, זאת שהייתה וזאת שתהיה בעיקר. אז אחרי שמשה רבנו מתאר את החטאים של עם ישראל ואת האנשים שיבואו אליהם, אמרתי יפהם, משבית המענו זכרם, וקיצור ממש עונשים כבדים מאוד, אחד ירדוף אלף, שתיים יניסו רבבה, והקדוש ברוך הוא מוכר אותנו, כי אם לא כי קצורם מחרם ואדוני הסגירם, אבל אחר כך כתוב, כי הדין אדוני עמו ועל עבדיו יתנחם, הקדוש ברוך הוא יתנחם עלינו. למה? כי יראה, כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. זה בדיוק הפסוק שלנו. הוא אומר, אין להם כוח, אין להם כוח. אז אני אגאל אותם בכל אופן. הפוסקים, הפרשנים מלאים מן הדבר הזה. אז גם כאן, בספר שופטים זה מעין העניין הזה. עם ישראל אין לו כוח. אז מה, נשאיר אותם מופקרים, נשאיר אותם חשופים, נשאיר אותם למשיסה ישראל. מעמיד להם הקדוש ברוך הוא, שופט ומגן, שקוראים לו שמשון, שהתפקיד שלו יהיה להגן עליהם. הרמז של השופט הזה זה הפסוק, כי שמש ומגן אדוני אלוהים. כלומר, ככה חזל אומרים שזה הפסוק של שמשון, שמש ומגן זה שמשון, הוא המגן של עם ישראל, אבל מי יודע את זה? רק השם אלוהים. עוד שאלה ששאלנו בפעם שעברה, איך דואגים, הרי שופט כזה, הוא אדם כזה, שהוא פועל מכוח אלוקי, הוא ודאי צריך, נכון, שרוח השם תפעם בו. איך יכולה רוח השם לפעם על אדם שנמצא בתוך מבואות הטומאה ומסתכסך עם פלישתים, הרקע רומנטי כזה או אחר? מה, מה, מה? איפה? הפוך, אתה רואה שחזל, אתה רואה שחזל מתמודדים עם הטענה, הטענה שאתה אומר היא טענה צודקת, אבל חזל מתמודדים איתה, והם אומרים, לכן משה רבנו יונק מאישה עברייה ולא מאישה טמאה, ולכן בתיה היא בתיה, בת של השם יתברך, היא מורדת בפרעה, ואחרי זה יש עליה דברים גדולים מאוד. כלומר, בתוך בית פרעה, אז נכין להם, בתוך בית פרעה, משה רבנו מוגן באיזושהי צורה, והוא גם בורח משם בגיל 20, ויכול להיות שהוא צריך לעבור 60 שנים רק כדי להתנקות מן הרשמים, ואז הוא חוזר. מה? מה? איפה זה כתוב? אתה שואל, יש מדרש כזה. כל פנים אנחנו יודעים שמשה רבנו מושיע את ישראל בגיל 80, אז יש מדרש, הוא היה בן 60, כשהוא היה 60 שנה במדיין. זה לא כתוב בתורה, אתה צודק. מה? כן, כן. 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 טוב, אז יש לך קושייה על משה. כשנלמד על משה רבנו, ננסה לענות עליה. כרגע אנחנו עם שמשון. ברוכים הבאים. אז התשובה שנתנו לזה, זה ששמשון עטוף במעטפת הגנה אינטנסיבית מאוד, שהיא בעצם הנזירות, נזירות מבטן. נזירות מבטן, ניסינו להסביר שזה בעצם אומר שהמשיכות והתאוות שמניעים כל אדם רגיל שיש לו יצרים ותאוות, זה שמשון הם לא נמצאים. כלומר, הוא יכול להיות בתוך מבואות פלישתים הטמאים, עדיין לשמור על תמימות ונאיביות, כאילו הוא נותן אמון והוא באמת נפגע, הטומאה לא פוגעת בו, הוא יוצר קשרים, הוא כתוב שהוא אוהב, אי אפשר להגיד שהוא לא אוהב, זה, כלומר, הבחנו בשבוע שעבר ששמשון לא עושה מניפולציה, הוא לא סתם לוקח אישה והכל בקריצה כדי לעשות נקמה, הוא חושב שאפילו בעצמו הוא לא מבין מדוע הוא נמשך לבנות פלישתים, הפסוק הרי יהודי משמעי, אבל אנחנו, לפחות כלומדים, אנחנו חווים ששמשון, כשהוא נאבק לפלישתים, החוויה היא של מאבק של טוב מול רע, שהם עשו לו רע והוא, הם בגדו באמון שהוא נתן בהם, הם בגדו הם חרשו בעגלתו וכו' וכו'. אז הוא עצם הוא עטוף באיזה מין מעטפת הגנה מאוד מאוד מהודקת של נזירות, מה שמאפשר לרוח השם לצלוח עליו, גם כשהוא נמצא בתוך המבואות המסובכים של פלישתים. זה פחות או יותר מה שדיברנו בשבוע שעבר, הבאנו את כל הרמזים, הזכרנו את חידת הדבש, הזכרנו את הפסוקים, את מה שיעקב אבינו ממשיל את שמשון לנחש שעובד לבד, יהי דן, דן ידין עמו כי אחת שבטי ישראל, כלומר הוא ינהיג את עם ישראל, אבל זה יהיה בצורה מיוחדת. יעידה נחש על הדרך, שפיפונה לאורך, הנושך יקבסוס, ויפול רוחבו אחור, נחש עובד לבד, נחש אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, הוא בא, עוקץ והולך. ובסוף יש פסוק לישועתך קיוויתי אדוני, שאמרנו שיעקב אבינו נותן את הפסוק הזה, מביא את הפסוק הזה בגלל ששמשון יש לו אולי את אחת ההתמודדויות הקשות ביותר כמנהיג. הרי מניין מנהיג שאוהב את הכוח שלו, מניין מנהיג שאוהב את העוצמה. הוא שואב את זה מזה שהוא יש לו עם מאחוריו, שהם מעודדים אותו, שהם איתו. אבל איך זה להיות מנהיג בלי מונהגים, שהם לא יודעים שאתה בכלל המנהיג שלהם. אתה, המקור היחיד שאתה שואב לנו את הכוח, זה מהשם יתברך, מהשליחות, מהתפקיד. דבר מאוד מאוד מסובך וקשה ומורכב. שאלת את זה שבוע שעבר, אנחנו נענה על זה עכשיו. כן. את זה אני אמרתי לך שבוע שעבר. אז בואו נראה. בואו ניקח לג אחד אחורה כדי לראות, להיכנס לעניינים, ומשם נתקדם. אז בואו נתחיל מפרק תתווה. ויהי מימים בימי קציר חיטים, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עיזים, בגדי עיזים, ויאמר אבוה אל אשתי אחד רע, ולא נתנו אביה לבוא. ויאמר אביה, אמור אמרתי כי שנוא שנאתה בה, תננה למרעך, לא אחותה קטנה טובה ממנה, תהינה לך תחתיה. ויאמר להם שמשון, ניקיתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני עמם רע. וילך שמשון וילכוד 300 שואלים, ויקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד בין שני הזנאות בתווך. ויעבר אש בלפידים, וישלח בכמות פלישתים, ויעבר מגדיש ועד כמה ועד כרם זית. ואמרו הפלישתים, מי עשתה הזאת? ואמרו שמשון חתן התמני, כי לקח את אשתו, ויתנה למרעהו, ויעלו פלישתים, וישרפו אותה בתביה באש. ויאמר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם ניקמתי בכם באחר אחדל, ויך אותם שוק על ירח מכה גדולה וירד וישב בסעיף סלע איתם. אז בעצם התוכנית עובדת. שמשון באמת נפגע מהבגידה שבגדו בו. הוא מכה, זה ברור שהוא לוקח את, את השואלים, וזה זה, זה איזשהו עניין סמלי על הרמאות של פלישתים, על התחמנות שלהם, חוסר האמינות שלהם, והוא מכה בהם מכה כלכלית אחת, צורף להם את כל שדות החיטה, ואחר כך הם נוקמים, וזה מצליח, כי הם אומרים, מי עשה את זה? לא עם שמשון היהודי, שמשון השופט, עם שמשון חתן התמני, סכסוך רומנטי. אז הם עולים ושורפים, שורפים, אני אשרוף לכם בחזרה. המסקנה היא שהוא א', היכה בהם מכה כלכלית גדולה מאוד, נכון? גדיש, קמה וקרם זית. דבר שני, היכה בהם מכה גדולה, לא כתוב כמה, אבל מכה גדולה, זה מכה גדולה, כלומר, בנפש. כלומר, הושג פה איזה ניצחון, התחלה יפה מאוד, הוא בורח לסעיף סלע איתם, וכאן, לכאן הגענו בשבוע שעבר. ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי. ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? ויאמרו לאסור את שמשון עלינו לעשות לו כאשר עשה לנו. תראו כמה פלישתים לא מחברים בין יהודה לבין שמשון. הם ברור להם שזה לא... הם אומרים, אנחנו פשוט נמצא פה, אז אנחנו באנו לקחת אותו. וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, ומה זאת עשית לנו? תראו איך הוא מצליח. כלומר, הם אומרים לו, אתה יודע שפלישתים מושלים בנו, זה הרי פסוק שאיתו התחלנו את כל המהלך, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. אז כאילו, מה אתה מסבך אותנו? אפס גיבוי. הם לא מעלים בדעתם שהוא עשה את זה עבורם. אומרים לו, תגיד, אתה זה, אתה, הסכסוכים הרומנטיים שלך, אתה עכשיו מביא עלינו כאלה, אתה זה, מה אתה רוצה? שמשון אומר, אתם צודקים, הכל בסדר, אני לא מגיע משמכם, אבל גם הם לא מזהים את זה. ואומרו לו שמשון, ואומר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. מזכיר, סליחה, מה שאני מזכיר, כאילו בגן, הם התחילו איתי, אני התחלתי איתם, כן? הוא לא אומר להם, כמו שדוד אמר, פלישתים, חרפו מערכות אלוהים חיים, כי מי הערלים האלה? זה הוא אומר, לקדוש ברוך הוא, תכף נראה. את השיח האמוני, שמשון משאיר בינו לבין השם יתברך. כשהוא מדבר עם עם ישראל, הוא אומר, הם התחילו איתי, אני התחלתי איתם, כאילו מין משהו כזה, כמו של מי התחיל ראשון. הוא אומר לו, תקשיב, אנחנו לא יכולים. ויאמר להם, ויאמרו לו, לאוסרך ירדנו לתתך ביד פלישתים. האם שמעתם פעם על עם שמסגיר את המנהיג שלו? היה לדע דבר כזה. מסגיר את המנהיג? אבל מבחינתם הוא לא מנהיג. הוא לא שופט, תקשיב, אתה סיבכת אותנו, אנחנו צריכים להסגיר אותך, אז בבקשה, אל תעשה לנו כאן בעיות. אומר להם שמשון, בכבוד, אין שום בעיה. שנייה, קטר לי זר, מכילה. שנייה. לא העם, לא העם. זו אוכלוסייה קטנה ששאול היה עליה, אבל כאן זה... ויאמרו לו לאמור, לא, כי אסור נאסורך... הוא אומר להם רק, אל תהרגו אותי, זה הכל. כאילו, שלא יהיה בלתי הפיך. הוא הרי יודע, אומר שלא יהיה לכם, רק תסגירו אותי. ואמרו לו, לא לאמור, כי אסור נאסורך ונתנוך בידם. רק לשאלתך, דוד לא היה אז מנהיג, הוא היה נתפס כמורד המלכות, שאול היה המלך. כאן, אם נגיד ששמשון הוא השופט, לא עולה על הדעת שיסגירו את השופט. אלא מה התשובה? ברור, שהם לא מזהים אותו בכלל בתור שופט. ואמרו לו לאמור, לא, כי אסור נאסורך ונתנוך בידם, והמת לא נמיתך. אין בעיה, רק לאסור אותך. ויאסרו בשתיים הבתים חדשים ויעלו מן הסלה. והוא בא עד לחי ופלישתים יריעו לקראתו, אז אנחנו מתחילים להבין את סדרי הגודל. כלומר, אם ירדו 3,000 איש מיהודה, אפשר להניח שפלישתים היו לא פחות, נאמר ככה, מיד נראה ממספר ההרוגים שהיו שם זה. כלומר, זה היה, זה נהיה בעיה. הוא נהיה בעיה רצינית מאוד, זה היה עניין של להתעסק איתו, ופלישתים יריעים לקראתו, ותצלח עליו רוח אדוני, ותהיינה הערבותים אשר על זרעותיו כפשתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידיו. וימצא לאחי חמור תריה, וישלח ידו ויקחיה, ויח באלף איש. ויאמר שמשון, בלכי החמור, חמור חמורותיים, בלכי החמור הכיתי אלף איש. עכשיו, למה זה חשוב? לכי החמור, זה לכי החמור, מקל. מה? אז אפשרות אחת זה ידיים ריקות, אפשרות שנייה, קצת כמו אצל המוסלמים, שאתה זורק עליו נעל, זה ביזוי. כן, הוא אומר, לא רק אני הכיתי אותם, אלא אני גם ביזיתי אותם. השפלתי אותם, בלחי החמור. זה נראה מצד אחד שהוא כאילו כביכול מתגאה. הקטי, בלחי החמור, הקטי אלף איש מצד אחד. אבל מצד שני אנחנו מיד נראה שהוא מדגיש את זה כדי להראות כמה הוא ביזה אותם. איזה, כאילו הוא נקם בהם חזרה והשפיל אותם. השפלה שאין כדוגמתה, והיא ככלה אותו לדבר, והשלך לחי מידו, ויקרא למקום הוא רמת לחי. יכולנו לחשוב אולי ששמשון קורא למקום הזה רמת לחי על שם הניצחון שלו. לא. מיד הפסוקים הבאים. ויצמא מאוד. ויקרא אל אדוני ויאמר... כן, רמת לחי. ויצמע מאוד, ויקרא אל אדוני ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה אמות בצמא, ונפלתי ביד הערלים. רבותיי, רק כדי לשים את הדברים על השולחן ופרופורציה לקבל, האדם היחיד בכל התנ"ך, שנעשה לו נס כזה מהסוג הזה, שנבקע לו מעיין במדבר, ליחיד זה שמשון. ליחיד. אנחנו מוצאים בפרשת השבוע, לעם ישראל, פעמיים, זה, לאדם יחיד, יש כאלה כיכיון דיונה, זה... מה? כן, אבל שמה לא כתוב שנבקע. שמה כתוב, ויפקח השם את עיניה. כלומר, הייתה באר, יש במדבר נביאותי, רק לא ראתה. הרי זה הסגולה, כשאומרים שאתה לא... אמר רבי בנימין, הכל סומין, שהקדוש ברוך הוא פוקח את עיניהם, שנאמר, ויפקח השם את עיניה, ותרא באר מים, כן? יכול שזה היה, והיא לא ראתה, באר, יש במדבר בארות. כאן כתוב במפורש, כן? ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי ויצאו ממנו מים. ממש נס, נעשה לאדם יחיד, כאילו... אז איך זה יכול להיות? זה אדם יחיד שהוא כלל ישראל. הוא כל עם ישראל עכשיו על הכתפיים שלו בלי שאף אחד יודע. אז הקדוש ברוך הוא עושה לו נס. צולחת עליו רוח אלוהים. הקדוש ברוך הוא עושה לו נס, שנעשה לכלל, ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי ויצאו ממנו מים וישת. ותשב רוחו ויחי, על כן קרא שמה עין הקורא אשר בלחי עד היום הזה. איפה זה צומת עין הקורא? ליד ראשון לציון. למה זה נקרא שמה? מה, זה קרה שמה אתה חושב? למה קוראים לצומת עין הקורא, לצומת עין הקורא? כשנוסעים בכבישי ישראל צריך לדעת למה קוראים לקורא. יש הרבה דברים שזה... זה לכאורה קורה באזור מדבר יהודה, לא? מדבר יהודה. אז למה קוראים זה עין הקורא? מה? לא, כבר, אין הקורא, כתוב פה אין הקורא, אז אתה רואה שזה אין הקורא. מה? סעיף סלע איתם, לא? איפה זה? סעיף סלע איתם, איפה זה איתם? יהודה, מה? יכול להיות, כן, האזור ההוא. ככה, לא יודע, ככה מונח לי, לא... אני חושב שהסיבה היא בגלל שהסמל של עיריית ראשון לציון, אתם יודעים מה הוא? אריאל, לא, אריאל זה ירושלים. אומרים שבירושלים האריה הוא בידיים ככה. שנורר. הסמל של עיריית ראשון לציון זה באר, ולמטה כתוב מצאנו מים. יש מוזיאון, כדאי לכם להיות, תלכו עם הילדים, מוזיאון הבאר בראשון לציון, מאוד יפה. שם את הבאר עצמה, עשו את המוזיאון, אז כאילו מצאנו מים, זה היה... אז מצאנו מים, עניין מים, באר, מים, אז כבר קראו לצומת ליד עין הקורא. כי קראנו להשם ומצאנו מים. אשתי מראשון לציון, אז לכן אני יודע, זה לא שאני כל עיר עושה עליה מחקר, אבל פה במקרה. או, ועכשיו, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. מה זה? זה סיכום. כלומר, מבחינת התנ"ך, אפשר לקרוא לזה, פה הסתיימה המשימה של שמשון. לכן מופיע הפסוק הזה. למרבה הפלא, אנחנו נמצא את אותו פסוק. הוא מופיע בפרק הבא, בסוף, והוא שפט את ישראל 20 שנה. אבל למה לחזור פעמיים? כלומר, כתבת את זה כאן, אז למה... זה ברור שאם הפרק הזה, הפסוק הזה מופיע כאן, זה בעצם אומר שמבחינת השליחות האלוקית, שמשון סיים את משימתו, את תפקידו. וכל מה שקורה מכאן ואילך, זה תקלה. כן. כן, עכשיו, מה שכתוב כאן, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה, זה פסוק רטרואקטיבי. כלומר, כל מה שאנחנו קוראים כאן עכשיו, כל האירועים שקראנו כאן, המלחמות, הכל זה, הוא המשיך לריב איתם 20 שנה, ויש כאן איזה מין סיכום כזה. יש כזה כל מיני דעות, מיד נזכיר אותם אולי בהמשך. כמה זמן זה בדיוק היה. אבל לכאורה, הפסוק חותם, זהו, וישפוט את ישראל 20 שנה. כלומר, המשימה בוצעה, פלישתים, הוקו כלכלית פעם אחת, אחרי זה הוקו מכה גדולה, שוק על ירך, מכה שנייה, אחרי זה הורג עוד 1,000 איש, מכה שלישית. אם נגיד נניח שהאנשים האלו הם משדרת הפיקוד הפלישתית, אז זה ועוד זה ועוד זה ביחד, נותן לנו את העובדה שפלישתים היו צריכים זמן להתאושש, וזה בעצם התפקיד והייעוד שלו. והעסיק אותם. העסק מטרות, כמו שהזכרנו אתמול את הפקודה, משהו קורה מכאן ואילך שמשתבש. משהו קורה מכאן ואילך שזה לא על פי תוכנית. ואנחנו צריכים להבין, א', מה קרה, ויותר מעניין מה קרה, למה זה קרה. למה זה קרה? מה? כן, לכאורה. כלומר, זה לא 40 שנה בטוח. יש מדרש אחד שמדבר על שני מספרים, על 20 ועל 22. אני צריך למצוא אותו, אני מקווה שאני מדייק. והוא אומר שבעצם כל מה שקרה כאן זה שנתיים. טוב, אני לא רוצה להגיד סתם, חושב שאני טועה במספר, ואז זה סתם, אני אצא את המדרש. קודם כל בואו נראה מה קורה כאן. תראו פרק ט"ז. וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה ויבוא אליה. יש כאן כאילו מילה חסרה, נאמר, ואמרו לה, עזתים לאמור, בא שמשון הנה, אני אסביר למה. ויסובו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר, והתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנו. וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסיים הבריח ויסם על כתפיו ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. מה חסר לכם פה? איזה מילים? לא. זה גם, אבל איזה מילים? איך? חסר פה את המילים, ותצלח עליו רוח השם. עד עכשיו, כל פעם ששמשון עשה איזה מעשה גבורה, מה היה כתוב? ותצלח עליו רוח השם, ויקה אותם, פה הוא לוקח את השינגימל של העיר עזה, מרים אותו על הכתפיים, ועולה איתו להר. ולא כתוב, ותצלח עליו רוח השם. לא כתוב. איפה כתוב? אחר כך, לא עכשיו, פה. למה לא כתוב? זה כבר שמשון עושה לבד. זה כבר אחרי. ללכת לזונה, אף אחד לא ציווה אותך ללכת לזונה. מה? כן, כן, אני מבין, נכון, ההתנהגות שלך היא נכונה. אבל אני אומר, יש כאן, אני אגיד את זה ככה, בסדר? קשה, אנחנו ננסה להבין מה היה החטא של שמשון, כמובן. הקדמנו, במה מדובר, במה מדובר, ולכן אני צריך להבין את החטא היטב אל העומק, אבל כבר כאן יש כאן איזה מין רמז. כלומר, מה עושה אדם בסדר גודל של שמשון, שאומרים לו, תקשיב, השליחות שלך נגמרה, זהו. עשית את... האם קל לוותר על השליחות הזאת? לחזור חזרה לחיים רגילים, לחיים אזרחיים? זה לא קל. ואז שמשון מתחיל לזום מעצמו. ההליכה לעזה, אחרי שפלישתים כבר זהו, הוא הכר אותם אלף איש, הם מלקקים את הפצעים וזה, הוא ממשיך להתגרות בהם, נכנס לעזה, עזה זה מעוז פלישתי הכי חזק. זה לא עקרון, אשדוד, שזה יותר קרוב לזה, זה הכי הכי בפנים, הוא נכנס. זה ברור שהוא בא לזונה כדי שידעו שהוא הגיע, זה מקום שזה, אבל כבר כאן יש פה טיפה יותר טומאה ממה שהתרגלנו, כי לפני כן אחרי הכל זה היה בנישואין, כלומר זה היה אמנם גויה, גייר אותה, כן, לא, כאילו הדעות בחזל, אבל עדיין זה מערכת יחסים נורמטיבית, וכאן ללכת לזונה, זה צורם. כן, וכאן, ולכן פה שם שמיים, עדיין כוחו איתו, הקדוש ברוך הוא לא לקח ממנו את הכוח, עדיין כוחו איתו, עדיין גם נראה בהמשך שם שמיים שגור על פיו, אבל הליווי האלוקי הצמוד הזה מתחיל להיסדק. ואנחנו גם טיפה מבינים גם למה. כלומר, יש משהו בחוויה האישית ששמשון מחפש. כלומר, כשאתה מנסה להמשיך את התפקיד שלך גם אחרי שהוא, גם אחרי שהוא הסתיים, זה אומר שאתה לא 100% בטל אל המשימה, אלא אתה רוצה, עכשיו זה דברים מאוד עדינים, זה בפרומילים של אחוז, אבל כשאתה ממשיך איזה משימה, ואתה כבר עושה אותה, לא על פי ציווי, זה, השפת אמת אומרת זה, על הפסוק בחומש שמות שם בויקל שכתוב שבאים האומנים אל משה רבנו ואומרים לו מרבים העם להביא מידי המלאכה, כאילו מביאים יותר מדי, ואז כתוב ויצב משה ויעבירו כל מחנה במחנה ויקלה העם מהביא. אומר השפת אמת, האומנים אומרים למשה רבנו, תקשיב, הם מביאים יותר מדי, וזה נראה שזה לא התרומה למשכן רק מעסיקה אותם, אלא יש פה גם איזה דרייב אישי שיהיה לי, שאני אתן יותר וכל זה. ואז משה רבנו אמר, ככה? תפסיקו! הוא כאילו עצר אותם, תשמרו על הכוונה. ויקלה העם מהביא, הוא כאילו עצר להם את הכוונה הזאת. אז יש כאן איזה משהו שהוא מתחיל, איזה מין, זה אנפין, זה עדיין בסדר, זה עדיין נקמה, הוא עדיין לוקח את הנוקם בהם, כאילו המעטפת היא בסדר, אבל אנחנו מזהים פה הליכה לזונה, אין פה שם השם, משהו כאן מתחיל להריח לא טוב. עכשיו, רק סתם סיפור, כשהיישוב נצרים, כידוע לכם, היה היישוב האחרון שגורש מחבל עזה, אז אחד החברים שם, לילה לפני הגירוש, שלח מסרון להרבה אנשים, ואמר, נותרנו אחרונים בעזה, ונותרנו אחרונים בחבל עזה, ושערי עזה על כתפינו. לאן לקחת אותם. כאילו, תנו לנו, ואז הוא קיבל כל מיני... אז באמת, חלק אמרו... חלק אמרו לזה, לא משנה, לאן לקחת את נצרים, את גוש קטיף, את הרוח. זה היה ככה... טוב. מכאן אנחנו עוברים לפרק התמוע אולי מכולם, כמובן. כן. אני לא יודע להגיד לך. אני לא יודע אם היה לו איזה... אבל זה ברור, רואים את זה כאן שהוא... אתה צודק. ולכן אני אומר, הפסוקים של תחילת פרק ט"ז, אנחנו מוצאים פה רמזים קלושים. כי הראיה שעדיין כוחו איתו, והוא עדיין עוקם בפלישתים. למרות שלא כתוב כאן שהוא רק פרק את הדלתות, הוא לא עיקה בהם. אבל אנחנו, אני אומר, יש כאן איזה פסוקים שרומזים. בהמשך זה כבר יהיה מפורש. בואו נראה. כלומר, שם כבר שמשון בעצמו מוליך את זה. ויהי אחרי כן, ויהי אב אישה בנחל שורק, ושמה דלילה. ויעלו אליה עשרני פלישתים, ויאמרו לה, פתי אותו וראי במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו, ועשרנו לענותו, ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. אני רק מציין את העובדה שלא כתוב שהייתה פלישתית, בדווקא. מסתבר שכן, אבל זה לא כתוב. יכול שאפילו הייתה, אולי אפילו הייתה יהודיה, אי אפשר לדעת. מין בוגדת כזאת. בתומר דלילה אל שמשון, נגיד ענה לי במה כוחך גדול, ובמה תעשר לענותיך. ויאמר אליה, שמשון אם יעשרו לי בשבעה יתרים לכים, אשר לא חורבו, וחליתי והייתי כאחד האדם. ויעדו לעשרני פלישתים שבעה יתרים לכים, אשר לא חורבו, ותעשרו בהם. אז צריך להפסיק, החלק הראשון והחלק השני, בוא רגע נעצור כאן, נעשה הפסקה ונתחיל את זה מההתחלה בחלק הבא. כן.